טוב רבותיי, שלום וברכה לכולם, חג שמח. אנחנו נמצאים בפסח שני, ביום הגדול והקדוש, מיוחד. חג, כשאומרים חג מיוחד, אז כולם מסתכלים, לא כזה חג מיוחד. זה חג שהוא בדיעבד, מה שנקרא, אם קרה כל מיני בלגנים. אז מקובל היום כולם, אתם יודעים מה, הוורט הכי חזק שרץ היום בזה. זה הזדמנות שנייה, אופציה שנייה, אם מישהו נפל, זה אופציה שנייה. אני רוצה להעיר את החג הזה רבותיי באור קצת אחר, מתוכו נגיע לרבי מאיר בעזרת השם, והשם יתברך, נראה לאן נגיע, אני לא יודע, בעזרת השם. טוב, אז קודם כל החג הזה פסח שני זה חג פלאי מיוחד. אנחנו נמצאים חודש אחרי חג הפסח, חג שבו נוצר עם ישראל. אומרים חזל שבכל הזמן הזה קלה מתקשטת. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בעלותך, שבחג, אחרי 30 יום, הקלה מתקשטת בתכשיטים. ואחרי 30 יום, הקלה יוצאת מביתה לקראת החתן, לקראת שבועות. אז המטרונית, מי שרוצה להיפגש עם הקלה, אז אפשר בשבועות האלה. ובדיוק עכשיו מתחיל כל ימי הפטירה של כל התנאים הקדושים. רבי מאיר, מחר רבי יהודה ברבי אילאי, אחרי זה רבי שמעון בר יוחאי, כל האורות הקדושים מתלכדים למקום אחד. זה ממש שבוע מיוחד על פי הזוהר הקדוש בפרשת בעלותך, שבוע מיוחד ופלאי. מה טמון ביסוד הזה של פסח שני? היה אפשר שיעור שלם רק להתעכב על זה, אבל אני לא יכול, גם אני רוצה להגיד לדבר היום על רבי מאיר, אז נגיד בקצרה, בעזרת השם. החג הזה פסח שני הוא חג מאוד מיוחד, כי בעצם זה החג היחיד ש... עם ישראל המציא אותו. זאת אומרת, זה חג שהוא פלא. חג, איך חז"ל אומרים? שנתעלמה ממשה הלכה. והיו אנשים אשר טמאים לנפש אדם. אמרו, למה ניגרע לבלתי אקריב את הפסח במועדו? מה זאת אומרת למה ניגרע? מה הבעיה שלכם? לא הבנתי. ההוא היה טמא, לא הגיע למקדש בחג שבועות. ההוא היה טמא, לא הגיע בחג סוכות. מה? אנוס, רחמנה פטרי, מה הסיפור? לא הבנתי. אנוס בכל התורה, התורה פותרת אותו. מה קרה? אנוס, רחמנא פטרי, טמאים, זהו. לא. עם ישראל לא מסוגל לוותר. הם רוצים חג. הם עומדים וטובים. יש מחלוקת בגמרא, מי הם היו? או מלשאל ואלצפן שלקחו את נדב ואביהו, שקראנו עליהם בפרשה האחרונה אחרי מות, בפרשת שמיני, או שזה היה נושאי ארונו של יוסף, או שזה היה מת מצווה שפגשו במדבר. אבל לא משנה. העיקרון הוא שזה היה נשים שעשו מצווה. הם עשו דבר של קדושה. ולכאורה הם היו צריכים להצמחים. מה? הם לא רוצים לפספס את האור של קורבן פסח. הם אומרים, פסח זה החג, הקורבן היחיד, שזה מצוות עשה שאם לא עשית אותה, אתה בקרת. אמנם אם אתה אנוס, ודאי אתה פטור. ודאי שלא יהיה קרת. אבל הם רוצים לעשות פסח. וואו, זה גבל. ושימו לב, פה מגיע אחד מהמקומות שאחד מחמישה מקראות שנתעלמה ממשה הלכה. וסימנם מנצפח. מה זה המנצפח? אז יש לנו את המם, שזה מקלל. יש לנו את הנון, שזה נחלות. יש לנו את הצדיק, שזה צלופחד. בסדר? צלופחד שנתעלמה ממשה הלכה. פסח שני, וכף זה כוסבי בצוף. בחמשת המקומות האלה נתעלמה משה הלכה, פעם דיברנו על זה, שבכל המקומות שנתעלמה משה הלכה, בחלק מהמקומות המדרש אומר בפירוש, כדי שמישהו אחר יתגדל על ידי הדבר הזה. כשאור של משה נתעלם, זה בעצם רמז לכך שהתורה שבכתב כביכול, שאותה מייצג משה ואותה מוריד משה, היא כביכול נעלמת ונותנת מקום להמשכיות שבאה אחריו מכוח התורה שבעל פה, שגם הוא הוריד אותה, כמובן. והסוד הזה מגיע על ידי, תמיד הוא מגיע דווקא בדרך כלל בספר דברים, בסוף, לקראת הסוף, או בואכה ספר דברים, כל סוף הספר במדבר זה מגיע. כשעם ישראל בכניסה לארץ בדור ה-40, לכן כאילו משה כביכול מתעלם, כביכול כדי שיבואו אחריו ויתלו שכר. ואחד מהדברים הפלאיים זה התביעה המיוחדת של בני ישראל שמיעוט מהם לנפש אדם. זה אומנם לא קורה בשנת ה-40, זה קורה בשנים הראשונות. אבל הם באים ורוצים חג. ואני אגלה לכם סוד. יעברו 2,000-3,000 שנה, ויהיו עוד הרבה אנשים שיסתכלו על חודש אייר ויגידו, זה חודש ריק מחגים. אה, יש כמה ציונים שהמציאו איזה שתי חגים. אז אני אגלה לכם סוד, שלפני 3,000 שנה המציאו חג. והוא גם בחודש אייר, פלא. פלא, החודש שממציאים בו חגים. ואני גם יודע מה משותף לכל ההמצאות חגים האלה. המשותף זה ההתעוררות של כנסת ישראל. התערות הדלטטה, התערות מלמטה, לא מלמעלה. משה לא יודע, עמדו ואשמע מה אעשה לכם. לא יודע. תורה שבכתב, כלומר שיורדת כביכול מלמעלה למטה, לא מבינה. כביכול כנסת ישראל מפתיעה את הקדוש ברוך הוא, מפתיעה את משה. אנחנו רוצים חג. אין נביא שיגיד, עכשיו צריך להקים את מדינת ישראל, ראשית צמיחת, אין נביא. יבוא אחד בן גוריון, יצעק עם הטלטלים ויגיד, צריך להקים את מדינת ישראל. וזה התעוררות פשוטה, טבעית. ואנחנו נצטרך להבין ששם השם מתנוסס בתוכה. כי לא פורש מה יעשה לו. זה סודו של חודש אייר. זה האור של חודש אייר, שהוא חודש שכביכול אין בו אור מצד עצמו. יש לו רק זיו. זה החודש הזה, נקרא זיו. כי זיו זה תמיד לא האור בעצמו, זה רק דבר שמשתקף בו האור. זה פלא גדול. אז תמיד כל החודש, כל השנים, חגגנו את חודש ניסן, וחגגנו את חודש סיוון, שבועות, פסח, ואייר, זה היה רק הדרך. צועדים. בדרך, מה זה חשוב בדרך? עדיף היינו מגיעים יותר מוקדם. ספירת העומר מלמד אותנו, אני עכשיו, סליחה, אני עובר, ספירת העומר, סליחה, זה, הכל בסדר, מה שאתם מצליחים, הכל בסדר. מה שאני אצליח, לא יודע, זה נשלף. אז ספירת העומר מלמד אותנו, לא. תתבונן. כל יום הוא חלק מתהליך בדרך אל המהות. וממילא כל יום מקבל תפקיד חשוב. תתבונן בו, תתבונן בתהליך, בתהליך ההליכה שלנו לקראת מתן תורה, ובתהליך הגאולה שלנו כעם. אנחנו מקבלים בהתחלה את החג הפילי הזה של חג עצמאותנו, ומתוך כך הולכים ונגלים עד לכ"ח באייר, יום ירושלים, שזה המגמה של הכל, ארץ ציון וירושלים, שזה מגמת כל כנסת צמיחת עם ישראל, בניית בית המקדש, בעזרת השם במהרה בימינו נזכה גם, שכידוע בית המקדש התחיל להיבנות בחודש זיו. חודש זיו. אז אנחנו מצפים לחודש הזה שהוא מלא בזיו, שימשיך ויגאל אותנו ויוליך אותנו בתוך התהליך הזה, צעד אחרי צעד. וגם כשעם ישראל בא ומתעורר, אז לכל הדברים האלה יהיה קריאת שם השם מלמעלה. והקדוש ברוך הוא יסכים עימן על הפסח השני ועל התביעה הגדולה הזאת. זה כביכול הקדמה שהיה אפשר לדבר עליה שיעור שלם, על כל המהות של חודש אייר, על מהותו של פסח שני, על כל ההתעוררויות של חודש אייר והחגים שמופיעים. אבל לכל האורות האלה כנראה שייך גם רבי מאיר בעל הנס. לא בכדי רבי מאיר בעל הנס זה יום הפטירה שלו, יום פסח שני. רבי מאיר, סבלנות, אנחנו את כל ההערות שומרים לסוף, ההערות המחקריות, האם היה רבי מאיר בעל הנס, לא רבי מאיר, לאט לאט, סבלנות, אנחנו למדנו כבר. רבי מאיר שייך כנראה במהותו לאותו הערה של חג מיוחד של פסח שני. אנחנו נתחיל קודם כל מיצירתו של רבי מאיר. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין שהיו כמה אנשים ממש גויים, אבל לא סתם גויים, השיא של הטומאה, נבוזר אדם, רב שקה, אנטונינוס, לא יודע, כל הכי האנשים הכי רשאים באספסיאנוס קיסר, וכל האנשים האלה איכשהו יש בהם איזה ניצוץ אחד של טוב שהיה צריך לצאת מהם. ואחד מהם, הגמרא מספרת שכשאספסיאנוס רצה להחריב את בית המקדש, אז הוא מגיע וכו', ואחרי שהוא מדבר שם רבי יוחנן בן זכאי, כל השיח שם שדיברנו שיעור קודם, אז הוא אמר, רגע. הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו ובאי לחפור ידה באהו גברה? כלומר, רגע, לא הבנתי. אז הכל פה מהלך אלוקי, הקדוש ברוך הוא שולח אותי, כמו איזה מקל, להחריב את בית מקדש, ואחרי זה הוא יבוא איתי חשבון? לא רוצה. נפק, ערק, נפק מיני רבי מאיר. יצא ממנו רבי מאיר. זה רבותיי קשור לסוד של רבי מאיר, שאנחנו נגיע לזה בסוף. רבי מאיר יצא מהמקומות הכי פיליים, מאותו מקום ממש שרוצה רומי, מלכות רומי, המלכות הרשעה, המלכות הכי באמת אכזרית לעם ישראל, המלכות הרביעית הכי קשה לעם ישראל. על זה חז"ל אומרים, ויאב יעקב את עשיו כי ציד בפיו. אז הפשט, מה שרשי פה, מה שכולם מכירים, רשי על החומש, כי ציד בפיו. כאילו, הפשט ביותר זה שהוא מביא לו ציד, הוא מביא לו אוכל. רשי מגלה לנו בשם המדרש, כי ציד בפיו, היה צד את אביו בפיו, היה עובד עליו, תחמן אותו. אבל הארי הקדוש היה אומר, כי ציד בפיו, הוא ראה את הנשמות האדירות שהולכות לצאת מרומי, ממלכות רומי. ראה את רבי עקיבא, שהוא מהגר עמלקי, מהעמלק, שזה אלוף עשיו, והוא ראה את רבי מאיר. זה הציד בפיו שהוא ראה. ויאב יעקב את עשיו כי ציד בפיו, זה מה שהוא רואה. הוא רואה את ההתנוצצות המיוחדת והפלאית הזאת. ובאמת רבי מאיר שייך לאסכולה הזאת של תלמידיו של רבי עקיבא. שממש בימים האלה עומד רבי עקיבא ולא מתייאש לאחר שמתים לו 24,000 תלמידים. הוא מעמיד תורה חדשה. תורה כזאת שמביטה לכל מה שקורה במציאות סביב בעיניים. ויודעת להסתכל לעומק שלה, ויודעת לראות את הדבר הטוב שגנוז בתוכה. בתוך התלמידים האלה, יש לנו מספר דרכים. יש לנו את רבי מאיר, יש לנו את רבי יהודה, יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי, שזה בעצם שלושה אסכולות, תודה רבה, יישר כוח גדול, חזק וברוך. ממש זה פלא גדול, בתוך התלמידים האלה של רבי עקיבא. מתפתחות כמה זרמים, זרמים מרכזיים, מהם תצא כל התורה שבעל פה. אנחנו נפתח משנה היום, נראה רבי מאיר. האמת שאת רבי מאיר לא נראה. הוא סתום. עוד מעט נדבר על זה. ואת רבי יהודה כמובן שמופיע הכי הרבה פעמים בשס. את רבי יוסי, שהוא באמת דמות מיוחדת מאוד. ורבי שמעון. ורבי אלעזר. זה מה שאנחנו נראה, את חמשת הדמויות האלה. כי כל התורה שבעל פה, זה מתלמידיו שכולה הוא אליבא דרבי עקיבא, מה שהגמרא אומרת. סתם משנה רבי מאיר, סתם ברייתא וכולי, סתם זה. וכולה הוא סתימתיה אליבא דרבי עקיבא. בסוף הכל התורה מרבי עקיבא. בתוך הדבר הזה, אנחנו היום מייחדים פינה לרבי מאיר בעל הנס. הדמות המיוחדת הזאת. רבי מאיר, כמו שאמרנו, הוא מוצאו, כנראה התגייר מתי שהוא אבותיו, התגיירו לא ברור מתי, גיירו, והוא לומד תורה אצל רבי עקיבא. הגמרא בעירובין, כידוע, אני כבר אומר מראש, רבי מאיר הוא דמות מאוד מאוד מיוחדת. למה הוא דמות מאוד מיוחדת? כי את רבי יהודה ברבי אלעאי, אי אפשר פספס. הוא התנא שהכי הרבה מופיע, הכי הרבה פעמים מופיע בש"ס. ראש המדברים בכל מקום. הלכה כמותו. רבי יוסי גם, דרך אגב, רבי יוסי הלכה כמותו גם. נימוקו עמו. רבי יוסי גם הלכה כמותו. יש תנאים שההלכה לא כמותם, בתוך האסכולה הזאת. הייתי שם את רבי יהודה ורבי יוסי, פחות או יותר, בצד אחד, פחות או יותר, ורבי מאיר ורבי שמעון בצד שני. שתיהם השבוע, אנחנו זוכים להיפגש עם האור שלהם. רבי מאיר ורבי שמעון, יש להם דמות מיוחדת. תמיד הם מדברים איתך בשפה שאתה לא מבין. תמיד הם לא מובנים. תמיד, היום מי שראה בדף יומי, היום רבי שמעון אומר על הפרה האדומה, הועיל ועל השעת הכושר, אז היא הוכשרה לקבל טומאה. רשי שם כנראה צריך להתנצל בשם רבי שמעון, אומר, מה זה על השעת הכושר? היא נשחטה לשם פרה אדומה, איזה שעת הכושר לאכילה הייתה לה, לא על השעת כושר. אומר רשי, לא, רבי שמעון לשיטתו, שכל העומד ליפדות כפדוי דמי. רבי שמעון, נו באמת. מה זה כל העומד לי פה? מה אתה עושה לנו פה טריקים? לא, כל מה שאתה מתכוונת לבדות אותו, שאפילו יש לו פוטנציאל של פדיון, הוא כבר פדוי. רבי שמעון מדבר איתך כך, כל העומד לי זרק כזרוק דמי, שיטתו בזבחים. בשבת, אנחנו כולנו מכירים, מבסוטים. אבל רבי שמעון אנחנו מכירים אותו. רבי שמעון אומר, דבר שאין מתכוון. מה אכפת לי מה מתכוון? עשה, עשה. עשה, עשה, לא עשה, לא עשה. מה זה מתכוון? מה אכפת לי מה הכוונות? מה אכפת לי מה הוא חושב? עשה את המעשה. מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה זמן לא צריכה לגופה? הוא עשה את המלאכה. תכלס עשה. באמת אי אפשר לפסוק הלכה כמו רבי שמעון. רבותיי, אי אפשר לפסוק הלכה כמו רבי שמעון. איך תפסוק הלכה כמו רבי שמעון בר יוחאי? זה הזוי. חס ושלום, כאילו. להגיד את זה, חס ושלום, כן, אני... זה מוזר מה שאתה אומר. כל הדברים האלה, הרוחניים האלה. אתה יכול להיות בזוהר, ואתה לא יכול להיות בהלכה, כביכול. אומר הרב הנזיר, זה נכון. באמת הלכה כמו רבי יהודה. אבל יש מקומות שאנחנו פוסקים הלכה כרבי שמעון. ומה זה? שבת וקודשים. בהלכות שבת ובהלכות קודשים, פוסקים הלכה כמו רבי שמעון. כל העומד לפדות כפדוי, כל העומד לזרק כזרוק, הולכים הלכה כרבי שמעון. דבר שאינו מתכוון, מלאכה שאינה צריכה לגופה, הלכה כרבי שמעון. לא נכנס עכשיו לפלפולים, ברמב״ם וכו'. אבל הלכה כרבי שמעון. למה? כי כשאתה מדבר על עולם הנשמה, שבת, קודשים, אתה לפני השם, בעולם הנשמה אפשר גם להניג למעשה, להלכה למעשה, את האור הגדול של רבי שמעון. אפשר לפסוק ככה גם למעשה את האור הגדול של רבי שמעון. אני עכשיו הולך איתכם לא לרבי שמעון, לרבי מאיר. רבי מאיר עוד יותר פלא. אין הלכה כמותו בכלל, פחות אפילו מרבי שמעון. היינו יכולים לחשוב למה. טוב, מה לעשות? בין חמשת התלמידים, יש כאלה מחודדים יותר, יש כאלה מחודדים פחות. אומרת הגמרא בירובין בדיוק הפוך. בואו נראה את הגמרא בירובין. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רבי יחא בר חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. מה זה אין בדורו? רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי? אין בדורו. אבל זה גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם. זה לא כולם רואים את זה, כן? ומפני מה לא קבוע לך כמותו? אז השאלה שלנו, אנחנו שואלים, למה לא קובעים הלכה כמו רבי מאיר? עונה הגמרא, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא אומר על תמת האור, הוא מראה לו פנים. טוב, אתה מבסוט, וואי, הוא הפעל לך את זה. פתאום, על תאור תמת הוא מראה לו פנים. לא הבנתי. הוא אומר לך על התמת תאור, על התאור תמת. ומראה לו פנים, הוא מסביר. בוא נהיה אפשר לעקוב אחריו. אי אפשר. זה לא נתפס. איך אפשר לקבוע הלכה כמותו? זה כזו דמות מיוחדת. ואומרת הגמרא, תנא, לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נאוראי שמו. ולמה נקרא שמו רבי מאיר? שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. ולא נאוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו. ואמרי לה רבי אלעזר בן ערך שמו. ולמה נקרא שמו נאוראי? שמנעיר עיני חכמים בהלכה. כלומר, אומרת הגמרא הקדושה, באמת השם שלו זה לא רבי מאיר. רבי מאיר זה כינוי. קוראים לו רבי נאוראי. איפה פגשנו תנא כזה שהשם, כל השמות שלו זה שמות כיסויים. אז כל זה שם כיסוי. רבי מאיר זה בכלל לא השם שלו. מה זה? אתה אומר, הוא היה במוסד. לא יודע. באמת פלא. עשה פעילויות של מוסד, רבי מאיר. סיפור המפורסם עליו שהוא עשה פעילויות של מוסד, אתם יודעים. עשה, הסתערב, נו, כולם מכירים. הרי למה קוראים לו אחר? כי הוא היה מסתערב. למה, לא באמת, אני לא צוחק. הגמרא אומרת, למה קוראים לו אחר? הגמרא אומרת שהוא היה מסתערב, הוא היה מתחפש לגוי, כולם לא הבינו מי הוא עשה טריק שם, שחילץ את הגיסתו, חילץ אותה מבית הסוהר, עשה פדיון שבועים. הוא עשה זה, הוא היה כמו מבצע ארנון. עשה, חילץ את גיסתו, בדיוק, חילץ את גיסתו מבית הסוהר, ואז רדפו אחריו הרומאים. אז מה עשה רבי מאיר? הלך, נכנס לחנות של טרף, ממש כמו הסיפורים שספרים על אנשים בשבק, במוסד, שנכנסו, היו צריכים לעשות. טבל את האצבע שלו בתוך הסיר, ומצץ את האצבע השנייה. כולם חשבו, בוא נה, הוא אכל זה. אומרת הגמרא, אמרו הרומאים, שמע מינה אחר הוא. כנראה שהוא אחר. ומאז הוא קיבל את הכותרת, אחר. אחרים אומרים. כל פעם שיהיה כתוב בשס, אחרים אומרים, רבי מאיר. רגע, לא הבנתי. קוראים לו רבי מאיר, השם המקורי שלו, אתה אומר, זה רבי נאורי, קוראים לו אחר, ועכשיו הכי חזק, כל מקום שהוא יופיע בשס, לא יהיה כתוב רבי מאיר. סתם משנה. בונה. הוא באמת במוסד. באמת איקס. איך קראו לו? מם. מם. זה פלא. מה זה המם? וגם זה לא השם המקורי. המם זה לא מם. זה נון. והנון זה לא נון. קוראים לו אחר. לא יודע מה. זה פלא עצום. השם המחוסה. אי אפשר לעקוב אחרי רבי מאיר. מי אתה רבי מאיר? מה זה הדבר הזה? לא, וגם אי אפשר לעקוב אחרי ההלכות שלו. תקשיב, כאילו, על מה כן אפשר, כאילו, איך אפשר לדבר עליו? אי אפשר לדעת מי הוא, מה הוא, וגם אי אפשר לעקוב אחרי שיטתו בהלכה. מה זה הפלא הזה? הדמות הזו של רבי מאיר. באמת דמות פלאית, מחוסה ונעלמת. ועל זה הגמרא מספרת בסוף, שאמר רבי, רבי יהודה הנשיא היה כידוע מתלמידיו של רבי מאיר. רבי יהודה ברבי, רבי מאיר בעל הנס הוא בעצם דור רביעי לתנאים. יש לנו את רבן יוחנן בן זכאי, שזה התנא הראשון, שמה שהסברנו שיעור קודם. התלמיד שלו, התלמידים שלו רבי אלעזר ורבי יהושע, שקראתם בפרקי אבות, פרק ב' משנה ח', חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. שתיים מתוכם היו רבותיו של רבי עקיבא, דור שלישי לתנאים. רבי עקיבא, רבם של רבי מאיר, רבי יהודה וכו', רבי שמעון, מה שאמרנו, דור רביעי לתנאים. ורבי יהודה, ורבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, הוא היה רבו של רבי יהודה הנשיא, חבר המשנה. בעצם דור אחרון של התנאים, רבי יהודה הנשיא, דור חמישי. אז אומר רבי, רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, אומר ככה, אי דמחדד מחבריי, וחזיתי לרבי מאיר מאחורי. זה שאני יותר אחד מהחברים שלי וזכיתי לכתוב את המשנה וכו' וכו', זה בגלל שראיתי את החורם של רבי מאיר. ואילו חזיתי מקמה, וואי וואי, אבא מחדד נטפי, אם הייתי רואה את... רגע, רגע, רגע. מה אמרת רבי יהודה הנשיא? שראית את רבי מאיר רק... נכון? לא הבנתי. גם התלמידים שלו היה שבק. מה, התלמידים שלו הכירו מי הוא? מה זה הדבר הזה? לא מובן. אף אחד לא ידע מי זה רבי, אף אחד לא נפגש איתו. בסדר? מה זה הפלא הזה? זה באמת מוזר. צריך להבין את זה. וגם למה אי אפשר לפסוק הלכה כמותו? אתה אומר, זה דמות. מאיפה זה מגיע הדבר הזה? מאיפה זה מגיע הכוח הזה של רבי מאיר בעל הנס? הגמרא באמת מספרת שתלמיד היה לו לרבי מאיר, וסומכוס שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה, 48 טעמי טומאה. ועל כל דבר ודבר של טהרה, 48 טעמי טהרה. כלומר, רואים שהוא תלמיד של רבי מאיר. ממחת שערים על כל דבר, היה אומר, טק, טק, נותן טעמים לפה ולפה. טוב, רבי מאיר גם היה אומר הפוך, על טמא את האור, היה נותן לזה טעמים. אבל זה הבחינה של רבי מאיר. אז באמת, רבי מאיר... הוא דמות שכבר מעלה שאלות. מאיפה הדמות הזאת מגיעה? למה היא כזאת נסתרת ונעלמת? ולמה אי אפשר לפסוק הלכה כמותה שזה קשור לאותה נקודה? זאת אומרת, זה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד למעלה, ואי אפשר להיפגש איתו, גם אי אפשר לפסוק אותו. לפסוק אותו הלכה למעשה. אז אנחנו מנסים להתחקות מאחורי זה. אני מדלג עוד מקור אחד קדימה, לירושלמי, במסכת סוטה. הירושלמי מספר, אני אגיד לכם, זה בלשון כזאת ארמית, מאוד כבדה, בשפה ירושלמית. אז אני אגיד לכם את הסיפור ככה בסיפור. תרגום חופשי, מה שנקרא. הגמרא מספרת שרבי זבדיה היה מספר איזה סיפור על רבי מאיר. שיום אחד הוא היה מלמד דרשות בבית הכנסת, עושה דרשות בערב שבת, אומר כולם מבסוטים ערב שבת, באים, מתרוממים בתפילה של ערב שבת, היה דורש בערב שבת. והיה שם, בעזרת נשים, אישה אחת, שהייתה יושבת ושומעת את הדרשות של רבי מאיר. מבסוטה, ברוך השם, חוזרת לבית שלה עם כל מה שהיא למדה. אבל כנראה שהבעל שלה לא כל כך הבין מה הסיפור שם שהיא לומדת. והוא היה רעב, חזר מבית הכנסת, הלך למניין הקצר, בלי לשמוע את הדרשה של רבי מאיר. הוא היה רעב, ואתם יודעים מה קורה שבעל רעב. וואו, הרב חיים עושה ככה עם היד, וואי, וואי, מה נעשה? הבעל רעב, אז לא יודע מה יקרה. ומה עשה? האישה שלא מגיעה. אז הוא רוצה, פתאום, היא מגיעה מאוחר. אומרת, תגידי, איפה היית? אומרת, לא שמעתי את הדרשה. שמעתי את הדרשה. יפה מאוד, אין מקום להיכנס עכשיו, תצאי פה החוצה. עד שאת לא באת ויורקת לרבי מאיר בפנים, את לא נכנסת הביתה. וואי, 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 זה בעל, זה... מה נעשה עם בעל כזה משוגע? צריך להתגרש ממנו. צריך לברוח ממנו. מה זה הבעל הזה? בעל מכה, זה משוגע. אבל למרבה הפלא, רבי מאיר שומע את הסיפור הזה. ואז הוא מוציא כרוז. תראו מה זה רבי מאיר. רבי מאיר לא מתייאש. גם מזוג, לא משנה, הבעל הוא כזה... רעב. טוב מאוד שלימדת עליו זכות. והייתי אומר אפילו קצת אוטיסט. לא יודע לתקשר, מה זה הדבר הזה? ישר כאילו הולך רבי מאיר ומוציא קול שכל אישה שיודעת ללחוש בעין תבוא ותלחוש. אמרו לה השכנות, אוי יופי, זה ההזדמנות שלך, לכי תלחשי ותעשי איזה יריקה כזה דרך אגב כזה, בסדר? ככה אמרו לה. טוב, אתה לגבי, אמר לה, אני רוצה שאת תלחשי על 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 העין שלי. ואז היא אומרת לו, אבל כאילו היא מתביישת, ואני רוצה שתרקי לי בעין 7 פעמים. טוב, אחרי שהיא עשתה את כל מה שעשתה, אמר לה, לכי תגידי לבעלך, אתה אמרת פעם אחת ואני עשיתי 7 פעמים. איפה זה כתוב? אתה עשית פעם אחת אבל אני 7 פעמים. איפה זה כתוב? מה? לא, זה לא כתוב שם. 7 מוזכר, אבל איפה זה כתוב? חנה ושבעת בניה. אמרה לה לבן האחרון, לך אמור לו לאברהם, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי 7 מזבחות. אז הלשון הזאת קצת לא נעים להכניס אותה פה, כביכול, אותו רעיון. אתה אמרת פעם אחת, ואני אמרתי 7 פעמים, זה מסירות נפש. על איזה אבל, סליחה, כאילו שאני אומר, על איזה בעל כזה, אבל, כאילו מה הסיפור שלו? אמרו לו תלמידיו, רבותיי, כמו שאנחנו תמאים פה, גם התלמידים שלו תמאים. אמרו לו תלמידיו, רבי, כך מבזים את התורה? נו באמת, מה ככה מתייחסים לתורה הקדושה? מה עם כבוד התורה? ככה היא עורקת לך 7 פעמים בעין? אילו אמרת לן, לא היינו, אומר רש"י, אמרו לו לתלמידים שלו, תגיד, אם היית מספר לנו, רק רומז לנו ככה, היינו תופסים את הבעל הזה, נותנים לו ככה כמה מלכות נמרצות, מיישרים אותו, מה הבעיה? מה הסיפור, רבי מאיר? היית רק זורק לנו רמז, קורץ לנו בעין, הכל היה בסדר, היה מסתדר, הוא היה בעל מצוין, אל תדאג. אמרו לו, הכל היה בסדר, היינו מחזירים אותו למוטב. אומר להם רבי מאיר, אמר לון, ולא יהיה כבוד מאיר ככבוד קונו. וואו, גוואלד. אומר להם רבי מאיר, אתם עסוקים בלסדר את הבן אדם, ליישר אותו, שיבין טוב מאוד שזה לא ישתלם לו. אני בכלל לא עסוק בזה. אני עסוק, אני רואה פה זוג, אני רואה פה איש ואישה, אני רואה פה שכינה. ואני יודע שעל השכינה הקדוש ברוך הוא לקח את שמו,
פרשת סוטה.
בדיוק. ומחה את שמו במים המרים, המערים, פרשת סוטה. אז אני מאיר, לא יהיה כבוד מאיר, הוא לא מרבי מאיר, כן? כבוד מאיר ככבוד קונו. ומה עם שם הקדוש שנכתב בקדושה, אמר כתוב שימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו, הוא כבוד מאיר לו כל שכן. את הכבוד שלי אני מוחה, אני מוחה. אבל זה כבודו של רבי מאיר. זה הסוד של רבי מאיר. רבי מאיר, כשהוא מסתכל על איש ואישה, הוא לא רואה בכלל את כל הבלגנים. הוא יש לו טאק, הוא מסתכל חודר פנימה. הוא לא עכשיו עסק באיך לסדר. אתם יודעים, למה אנשים מענישים? הוא אומר, אתה תתיישר עכשיו לפי מה שאני אומר. מה זה עונש? אתה אין לי זמן לתהליך. אין לי זמן לקרב רחוקים, אין לי זמן להעיר לאנשים פנים, אני עכשיו רוצה לחתוך. תתיישר. יש לך שם, אני סופרת עד שלוש, אם אתה לא מגיע, נכון? או אם לא, אוי ואבוי. לא משנה, כל מיני שיטות. זה לא משנה. אבל זה שיטות שממענות בתהליך. הן לא מהירות, אבל רבי מאיר אומר, אני רוצה להעיר את הנשמה של הזוג הזה. אני רוצה להעיר להם את הזוגיות. ולכן רבי מאיר מוחה את שמו. אני לא הסיפור פה, אני לא מעכב פה. אני, מה שאני רואה פה זה רק שכינה שמצפה לחול בין בני הזוג. זה מה שאני רואה. ובאמת תורתו של רבי מאיר הייתה לקרב ולהעיר. כמו שאנחנו כולנו מכירים, שרבי מאיר היה לומד תורה, אחד מרבותיו היה כמובן רבי עקיבא, גם רבי ישמעאל, אבל כמובן מבין כולם אלישע בן אבויה. אחר. אלישע בן אבויה, שהוא דמות שאנחנו צריכים להתעכב עליו, אולי נעשה עליו גם שיעור. חשוב לעשות גם על אלישע בן אבויה שיעור בפני עצמו. מה זה הדמות הזאת? מאיפה התחיל הקלקול? מה היה הסיפור שם? כמה אפשר ללמוד מאלישע בן אבויה? מה זה לימוד תינוקות של בית רבן? בהזדמנות אחרת. אבל אלישע בן אבויה אחר, אם הייתי אומר, בעצם הנקודה של אחר, זה שתורה אדירה, 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 לא לשמה. כל הסיפור התחיל מזה שאבא שלו ראה את האש הגדולה, בברית שלו, רבי אליעזר ורבי יהושע היו שם, היו אורחי כבוד שלו, ראה את האש הגדולה, אמר, אם הילד הזה יתקיים לי, אני לוקח אותו לדברי תורה. והוא עשה שלא לשמה, ולכן כל הקביעות של הילד הזה היה לא לשמה. ולכן קרה מה שקרה. נדבר על זה בעזרת השם, בלי נדר. נעסוק גם בדמות שלו. אבל זה פלא עצום. מה קורה עם אלישע בן אבויה הזה? אחר, הוא היה מחלל שבת, אף אחד לא התקרב אליו. חוץ מרבי מאיר. חוץ מרבי מאיר. התלמיד היחיד שאנחנו מכירים, שנשאר, שלמד תורה מרבי מאיר, מאלישע בן אבויה, יכול להיות שהיו לו הרבה תלמידים, כשהוא לא יצא, לא חזר בשאלה, מה שנקרא, לא יודע איך להגדיר את זה. יכול להיות שהיו לו הרבה תלמידים, אבל היחיד שלמד ממנו תורה, גם כשהוא פקר, זה היה רבי מאיר. על זה הגמרא אומרת, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. יש הרבה פירות עם קליפה. הרבה פירות עם קליפה. למה דווקא הרימון? אפילו רקנין שבח מלאים מצוות כרימון. הרימון הוא הסדר, הוא האחרון בסדר קדימויות של הארץ. הרימון הוא אחרון. על מי מברכים אחרון? קודם כל הראשון זה על הזית. אחרי זה תמר. אחרי זה ענבים. אחרי ענבים תהנה. ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף רימון. מי יכול להעיר את האנשים הכי רחוקים? את האנשים הכי... אין, אף אחד לא מתקרב להם שיקצה. יצאו מתחום שבת. יצאו מהתחום, יצאו מחוץ למחנה, מי יכול לקרב אותם? רבי מאיר. רבי מאיר, רימון מצא. תוכו אכל קליפת הזרק. אמרה בבבא קמא אומרת, שאם פירות נופלים לרצפה, אז באים אליהם תולעים, שקצים ורמסים, אבל זה לא מפריע לרבי מאיר. רימון מצא, הוא לא כתף אותו מהעץ, הוא מצא אותו לרצפה, כבר הספיקו לאכול אותו תולעים. רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. לא משנה כמה הוא מטונף, לא משנה כמה הוא מלוכלך, לא משנה כמה הוא רחוק מההערה הזאת של הארץ, כמו שהסברנו, ולכן מברכים עליו אחרון, הוא מצליח למצוא את הפנימיות שבו, את האור שבו. את כל זה רבי מאיר למד, ממי? לא. מרבי עקיבא כמובן. והייתה לו עוד רבנית אחת. אשתו ברוריה. ברוריה אשתו של רבי מאיר. אז אשתו של רבי מאיר, אשתו. אשתו של רבי מאיר, ברוריה, היא הייתה הבת של רבי חנינה בן תרדיון. רבי חנינה בן תרדיון הוצא להורג כשהוא עטוף בספר תורה, ועל זה אמרו אותיות פורחות באוויר. גבילים נשרפים, אותיות פורחות באוויר. כנראה רבי חנן בן תרדיון חינך את בנותיו לראות את הפנימיות, לראות את האותיות פורחות באוויר, לא להתמכר לגביל, לא להתמכר למה שנמצא מוחשי, פיזי, לא. אותיות פורחות באוויר. וכשהיו מוציאים אותו להורג, שמו ספוגים של צמר, הוא התעכב במיטתו, לעכב את מיטתו, הוא לא ברח מהמוות. הוא הסתכל למוות בעיניים. ממש כמו רבי עקיבא. שהיה מעריך באחד. מוות זה לא איזה משהו שאני מפחד ממנו. לכל דבר יש תהליך. אני לא מפחד מאיזה נקודה, אפילו שחורה ככל שתהיה כביכול. ואותו רבי חנן מגדל שתי בנות צדיקות. אחת מהן נשואה לרבי מאיר. ואחת מהן נשבטה ברומי לאותו בית בושת. אותו מקום של פריצות. ומשם הרבי מאיר מצליח לחלץ אותה. זה הסיפור של השבק. כן? זה הסיפור. לא נגלס עליו לסיפור הזה עכשיו. אבל מכל מקום ברוריה אשתו של רבי מאיר. אני לא יודע אם היא מלמדת אותו. יש כמה דרכים לקרוא את הסיפור. פעם הרב דוד סיפר, הרב דוד טורנר, סיפר את הסיפור בדיוק הפוך. שברוריה היא כביכול אומרת, איתם הוא חטאים. מה זה איתם הוא חטאים? נכון, הרי מה הסיפור שם? בוא נגיד מה. היה לו בריונים בשכונה. התפלל עליהם רבי מאיר שימותו. אמרה לו, רבי מאיר, לא כתיב איתם הוא חוטאים. כתיב איתם הוא חטאים מן הארץ. נכון? כולם מקשים. מה זה חטאים? מה זה חטאים? תסבירו לי אתם, מה זה חטאים? מה? החטא, העבירה, נכון? זה לא נכון. תקלו בתהילים. כל מקום שכתוב חטאים, זה החוטאים. הראיה, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ואיך כתוב בפרק א' בתהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד. מה זה החטאים האלה? האנשים הרשעים. אז מה ברוריה עושה? אז יש דרך אחת להסביר. הרב דוד הסביר בצורה פלילית, אני לא יודע להסביר את זה כל כך. הוא הסביר שזה בדיוק הפוך. שברוריה, כאילו רבי מאיר, הוא דורש, הוא מסתכל על הפנימיות שלהם. והוא רואה נשמה כזאת אדירה, והכוונה מתפלל להם שימותו, הכוונה, הוא רואה איך הנשמה הזאת כל כך כל כך אדירה, היא רק לא מופיעה במציאות, וזה לא מפריע לו, זה הכוונה ימותו. ימותו הכוונה שזו נשמה אדירה, שלא צריכה להיות קבילה בגוף. וברוריה אומרת לו, זה לא נכון. רבי מאיר, אתה יותר מדי פורח באוויר. הנשמה האדירה הזאת צריכה להתגלות, לבקש שגם הם, הגוף שלהם, יחיה. ככה מסביר בשם הבן איש חי, משהו כזה פלא, לא יודע, לא מבין את ההסביר הזה. אבל לא משנה איך נגיד, כי לכאורה, אם היינו שואלים את זה בצורה של שאלה, היינו מביאים את כל המדרשים על רבי מאיר שראינו עד עכשיו, ולכאורה זה בניגוד לסיפור הזה של ברוריה. כי בסיפור של ברוריה אתה רואה שמה, שהוא דווקא רצה שהם ימותו, וברוריה לימדה אותו. אז יש שתי אפשרויות לתרץ. או ללכת במהלך של הרב דוד הזה, שמהלך פלאי מיוחד, או להגיד שאין חינמי. רבי מאיר ממי למד? מברוריה. שאת כל התורה הזאת של איתם וחטאים, של להסתכל על הפנימיות, ולהגיד שהחטאים ימותו, אבל החוטאים חס ושלום ימשיכו ויחיו ויתוקנו ויחזרו בתשובה, זהו למד מברוריה, אשתו. בין כך ובין כך קוראים בנים. זאת אומרת, לא משנה בין אנחנו דרך, אנחנו הולכים, שיטתו של רבי מאיר, אני כבר רומז למקור הבא שאני הולך להגיד לכם, שיטתו של רבי מאיר הייתה לראות את הטוב, את הנשמה. וכמובן אנחנו מגיעים למקור הכי חשוב של רבי מאיר. המקום היחידי שבו הלכה כמו רבי מאיר. היחידי שהלכה כמו רבי מאיר. אומרת המשנה, יש מחלוקת במסכת קידושין. האם עם ישראל, כשהם עושים בלגן, צרות, מלוכלכים, בחטאים, מתונפים, הם עדיין נקראים בנים? או לא? זהו, נגמר הסיפור.
ישראל לקוט משך
אתה
ישראל?
אתה בוגר רבי מאיר. חכה. אומרת הגמרא, לחדתניה, מסכת קידושין. בזמן שאתם נוהגים מנהגי בנים, אתם קרויים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה. לא כמו שאמרת רבי יעקב, נכון? מה הוא אומר? אם הם מתנהגים כמו בנים, צוינים, לא? זהו, זה כבר לא בנים, זה כבר משהו אחר. רבי מאיר אומר, מה פתאום? בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. שנאמר, בנים שחלים הם. ואומר, בנים לא אמון בם. ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים. שוב, רבי מאיר, אני קצת קורא את זה בניגון, נראה לי לא טוב. רבי מאיר, איך הוא קרא את זה? זרע מרעים בנים משחיתים. ככה הוא קרא את זה. כלומר, אפילו שאתה רואה, הם עושים כל כך הבצעות, בנים משחיתים. ואיך הוא ממשיך? ואומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם. יאמר להם, בניי אל חי. גם כשכולם צועקים, אתם לא עם של הקדוש ברוך הוא בכלל אתם. אתם העם של הקדוש ברוך הוא, תראו איך אתם מתנהגים. מה זה הדבר הזה? מה זה האנשים האלה? זה כנראה ערב רב. אני צוחק, אני אומר, זה הרבה אמירות שאנחנו משתמשים בהן לפעמים. כנראה זה לא יודע מה, זה לא עמי זה. אם רבי מאיר היה נמצא, היה צריך, מה פתאום? בניי אל חי. בניי. הגמרא שואלת, מה יווה אומר? למה אתה מביא את כל הפסוקים האלה? מביא פתאום, תוקף את רבי יהודה, מביא איזה שבע פסוקים, מה קרה? הוא אומר, את הגמרא יווה אומר, וכי תאם אסך להודי מקרה בני. טוב, הייתי אומר, רק שהם טיפשים, בסדר, טיפש, גם לה, הוא בליל הסדר, יש בן שהוא, מה נקרא, לא יודע לשאול. טיפש, בסדר, יש בן שהוא לא חד. אבל זה בן. אבל בלא אמון, בלי אמונה, זה כבר לא. כי לד באמונותיי הוא אולי לא מקרובנו. לא, לכן תשמע ואומר, בנים לא אמון בם. גם כאשר אין בהם אמונה, הם בניי. טוב, וכי תימה, כי לד באמונותיי הוא מקרובני. בסדר, אין בהם אמונה. רק אין בהם את הצד החיובי של אמונה. אבל אם הם בכוח עובדים עבודה זרה, שם כבר לא בנים. כי יפרחו לעבודת כוכבים, לא מקרו בנים, אומרת הגמרא. אולי כבר לא, אז לא יקרו בנים. עונה הגמרא תשמע ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים. הם משחיתים. הם מרעים, אבל הם קרויים בנים. וחיתם הטוב, בנים משחיתים, הוא דמיקרו. אבל בני מעליה לא מיקרו. בסדר, הם נקראים, בפסוק הזה כתוב, שהם בנים משחיתים, שהם בנים סוג ב'. הם לא בנים סוג א', מה לעשות? בסדר, אתם בנים. אבל בסדר, סוג ב'. לא! תשמע ואומר, במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם, בני אל חי. בני אל חי. אתם בני, בני המובחרים, בני האהובים. בנים אתם להשם אלוקיכם. ואומר על זה הרשב"א, שהלכה פה כמו רבי מאיר, זה המקום היחיד. כי כמו שאמרנו על רבי שמעון, שמתי הלכה כמו רבי שמעון? כשאנחנו נכנסים לפנימיות, ששם עיקר הכוונה, בעולם שבת, בשבת, סוף מעשה במחשבה תחילה, אפשר לפסוק הלכה כמו רבי שמעון. כי זה לא עולם המעשה, זה לא ששם אם תעשה מעשה. זה ביום השבת, זה הנשמה של הכל, זה הסוף מעשה במחשבה תחילה, זה המחשבה. המחשבה היא תחילה. אז שם פוסקים הלכה כמו רבי שמעון. אותו דבר ברמי מאיר ורבי יהודה. שימו לב. בכל המקומות של הבחירה, פוסקים הלכה כמו רבי יהודה. שזה בעצם כל השס. כל התרי"ג מצוות, כל הדברים, אתה פוסק הלכה כמו רבי יהודה. תבחר, תעשה, אתה בעולם המעשה. תעשה משהו, זה הלכה כמו רבי יהודה. ראש המדברים בכל מקום, מנהיג את העולם הזה. מנהיג את המעשה. אבל רבי מאיר, בכל מקום שהסוגיה היא הסגולה, לא הבחירה. הסגולה האלוקית, שם הלכה כמו רבי מאיר. בנים אתם להשם אלוקיכם. ואני רוצה לשאול רק שאלה אחת. מאיפה זה הגיע לרבי מאיר? מאיפה זה הגיע לו? מאיפה הוא הביא את התורה הזאת? תורה פלאית שהולכת נגד כל השיטות הקלאסיות. כולם הסתכלו ואמרו, וואי וואי, הוא מוזר, פלא הזה, נכון? לא מבינים אותו. את רבי שמעון, אתם יודעים, הוא היה מאוד מאוד פנימיות, אבל הוא גם היה קנאי. הוא גם היה קנאי לדברי תורה, ואמר כמה דברי תורה. אז קל לך להתחבר אליו, אתה מבין? רבי מאיר, בכלל אין הלכה כמותו, וגם אתה לא מבין אותו. הוא כאילו ממש יחיד, הוא לא מתור מאחר. איך אפשר להבין את הדמות שלו? יש מדרש שמספר מה הייתה תורתו של רבי מאיר. מאיפה זה הגיע לו, כל הסיפור הזה? אומר המדרש, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישיהם. כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא לאחר החטא עשה לאדם ולשתו כותנות אור וילבישיהם. מה לעשות? אחרי שהם חטאו, היה צריך להלביש אותם. עד עכשיו הם היו הערומים ולא התבוששו. אבל ויעש אדם לאדם ולשתו כותנות אור וילבישיהם. היה עלי תאנה. אחרי זה הקדוש ברוך הוא משדרג להם כביכול את הבגדים, והוא עושה להם כותנות עור וילבישן. רבי מאיר לא היה לו, לא כתוב לו את הפסוק הזה ככה. היה לו גרסה אחרת לפסוק הזה. היה לו ספר תורה, שהיה לו גרסה אחרת שכנראה גרמה לכל השינויים שאמרנו. לכל המבט המיוחד הזה של רבי מאיר, יש שינוי אחד. אתם יודעים שכתוב בהלכות שליח ציבור, שחזן, שלא יודע, שעושה את העיינים אלפין ואת האלפין עיינים, הוא לא יכול לעלות שליח ציבור. הוא לא יכול לעלות שליח ציבור. אם הוא אומר למען, אז זה אומר למען. אז אי אפשר ככה לעלות שליח ציבור. אתה צריך להגיד למען ירבו ימיכם. אתה צריך לשמוע את העין. אם לא תשמוע את העין, מה זה? זה א'. אבל תראו איזה פלא. בתורתו של רבי מאיר היה כתוב כך. מצאו כתוב כותנות אור. אצל רבי מאיר היה כתוב ויעש השם אלוקים לאדם כותנות אור וילבישם. אור באלף. אותו מאיר, השם הסתום והנעלם, שלא הבנו מאיפה הוא מגיע, שבאמת קראו לו נאוראי, שזה גם לשון אור, נאורה. אבל קוראים לו מאיר, על שם משהו בפועל מאיר. הבנתי מאיפה הוא לקח את כל האור. מהכותנות אור. משם לקוח כל האור שלו. אבל נסביר את הדברים יותר לעומק. מה זה כותנות אור בעין? אני אסביר שנייה. כותנות אור זה העולם, רבי יעקב לאט לאט. לא קרה כלום. הכל בסדר. זה הכל אצלנו בראש. לא צריך לרתוח. אז מה זה האור הזה? מה זה אור בעין? מה זה הסיפור? הרי אנחנו בעצם נשמה אדירה. מה גורם לנשמה הזאת פתאום לרדת אל המציאות ולהפך להיות שיש, אנחנו נפגשים רק עם העולם החיצוני ולא עם העולם הפנימי? מה גרם לנו תמיד להסתבך? לראות בן אדם קצת מקולקל, קצת מתבחבש, ואנחנו חושבים, זהו, אין סיכוי שהוא יתקדם. הוא לא בן. הוא כבר יצא בחוץ. מה גרם לנו? האור. האור. מה זה אור? זה בעצם הפעם הראשונה שיש לאדם לבוש חיצוני. יש כמה לבושים. יש את הנשמה הפנימית, שהיא מתלבשת ברמה חברים ושעשה גידים, כל אלה של קדושה. אומר הרמח"ל בשער, בשערי קדושה, אומר רבי חיים ויטל. זה חלק מה... זה הלבוש האלוקי. זה נקרא חלוקה דרבנן. זה עדיין נקי. לא היה כלום. העברים זה בסדר. הבעיה זה מאז חטא האדם הראשון. שנתערבב הטוב ברע בתוך העברים של האדם. ואז יש אור. זה הפעם הראשונה שיש אור. יש אדם נפגש עם המציאות החיצונית לפני המציאות הפנימית. זה האור. רבותיי, שמה כל בני האדם נופלים. כי אתה אומר, יש, אני פוגש את המציאות החיצונית, מה אתה מדבר איתי שיש נשמה? מה אתה מדבר איתי שיש עולם פנימי? אני רואה, ותכלס הוא עושה כך וכך. אבל אצל רבי מאיר, יש תנא אחד שהוא לא התייחס לכל הבלבולים האלה. הוא לא נמצא שם, רבותיי. יש תנא אחד פילי, רבי מאיר, שהוא לא נמצא באור, הוא נמצא באור. האור זה הנשמה. האור הגדול שמאיר בלי מחיצות. זה אותו אור שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. שתמיד מחשיך את אורו, צריך לעשות הרבה כיסויים כדי שאנחנו נוכל להיפגש איתו. אבל יש תנה שהוא נמצא שם. הוא נמצא מעל כל החילוקים. איך הגמרא אומרת? רבי מאיר, לפי רבי מאיר, אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. כולם מחפשים כללים, מה תפסת פה, אתה יכול להקנות דבר שבא לעולם. אצל רבי מאיר, הכל עולם של אור, כל עולם של פנימיות. וזה הסוד של רבי מאיר, לכן הוא רואה בכל אדם, באחר הוא רואה את הנשמה הטהורה שלו. הוא לא רואה, הוא באמת לא רואה, הוא נמצא שם, הוא נמצא באור, הוא לא נמצא באור. הוא רואה את הפנימיות. ולכן הוא אומר, אני תמו חטאים מן הארץ. לכן הוא מלמד זכות על כולם. לכן הוא אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם. כמה זקוקים אנחנו למבט הזה של רבי מאיר. בחודש אייר, כשכל הלאומיות מתעוררת, עד כמה אנחנו רוצים לראות את עין השם שבתוך הדבר הזה. את המהלך האלוקי שנמצא גנוז בתוך כל המהלך הזה. המהלך הטבעי, הפשוט, המתעורר הזה. אנחנו רוצים לראות את המבט הפנימי. אז יהי רצון שנזכה בעקבותיו של רבי מאיר, רבי נאוראי, להאיר את האור הגדול שבעזרת השם ישיב לנו את משיח צדקנו ויבננו את בית מקדשנו במהרה בימינו.